שתי הודעות לפני שנתחיל. א', מגיע לחבר'ה ישר כוח עצום. היה לי באמת השבת, היה לי השבת קורת רוח גדולה מהקידוש, לראות את החבר'ה דנים, שואלים, מעמיקים, וזה ממש היה נחת גדולה מאוד. ועד כדי כך שהחלטתי שאפילו שהשבת יש פה את ההורים וחשוב לנו ההורים, הם גם כן יהיו חלק מהקידוש הזה. ואנחנו נמשיך במסורת הזו ולא נשנה. השבת גם כן נעשה קידוש ונדון על הפרשה עם החבר'ה ונכניס את האבות פנימה. בשלל אני חושב שהשבת אנחנו צריכים כמה שיותר לא לשנות מהמנהגים שלנו. ההורים צריכים לראות את עוצמת הישיבה וכו' וכו', לכן גם בליל שבת ההורים יוכלו יחד עם הישיבה, כל הישיבה, כל השיעורים, שבאמת יראו את הזיווג חברים הכל כך מיוחד ועוצמתי ושקיים בישיבה שלנו בשמחתה של תורה. אני גם שמח שהחבר'ה מאוד מאוד מארגנים את השבת הזאת. אני בכלל מאמין שכמה שיותר דברים שהבחורים עושים, יוזמים, עושים דברים, יש לזה משמעות גדולה מאוד, כך שזה שהחבר'ה הם מארגנים את השבת, מכינים את הדברים וכו', אני רואה בדברים האלה חשיבות עצומה. אחד הדברים הלא פשוטים שבחור צריך לעשות פה בישיבה זה לעצב את הקשר שלו עם ריבונו של עולם. ואני חושב שחלק גדול מהקשר שלנו עם ריבונו של עולם צריך לנבוע על שני צירים. ציר אחד זה הציר של הודיה, להבין שבעצם כל נשימה ונשימה היא מאיתו התברך, וכל המתנות הגדולות שכל אחד מאיתנו קיבל הם מאיתו התברך, וכל הזמן להודות ולהיות אסיר תודה ולהרגיש תודה ולא לקחת שום דבר כמובן מאליהם כשגרה, זה ציר אחד. והציר השני שאני חושב הוא מאוד חשוב, דווקא מתוך ההבנה שהשם הולך על העולם וכל מה שיש לי הוא מריבונו של עולם, זה הציר של בקשה, לשאוף יותר, לרצות יותר, וללכת כל הזמן על שני הצירים האלו. מצד אחד להודות על הקיים, ומצד שני לבקש הלאה ולהבין שכל תלוי בו, שמחתי, גדלותי בתורה, כן, לפי האמר שלי, האמר שלי הוא מה שיכתיב לו, ובסופו של דבר הכל תלוי בו. וככל שבחור יתחזק בשני הצירים האלה, בציר של הודיה ובציר של בקשה, כך הקשר שלו עם ריבונו של עולם יגדל. בפרשה שלנו אנחנו מוצאים שאחרי שנולד הבן הרביעי, בתער עוד בטלת בן, ותאמר הפעם עודה את השם, על כן קראה שמו יהודה. בהתחלה וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל הכרה, ותאר לאה בטלת בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה רעה השם בעוני, כי אתה יהבה לי אישי. ותאר עובר, ותאמר כי שמע השם כי שנואה לי, ויתן לי, קרא אותו שמעון. ותאר עובר, ותאמר אתה פעם ידבה אישי, כי ראיתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי, ובעבד הרביעי עודה את השם. ורואים שהגמרא מאוד מאוד מעצימה את ההודיה הזאת של לאה. אומרת הגמרא בברכות ז', רב יוחנן בשם רב שמעון בר יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה והודתו, שנאמר הפעם הודה את השם. והגמרא הזו היא כמובן מאוד קשה. אנחנו מוצאים שאברהם, יצחק, יעקב, הם בונים מזבח, הם הודים לריבונו של עולם. אז מה הכוונה של הדברים? הפעם עודה את השם, ולאה עד שעד מבריאת העולם עד עכשיו, לאה היא הראשונה שמודה, היא לא הראשונה שמודה.
אברהם מודה, יצחק מודה, יעקב מודה. מה מיוחד בהודיה של לאה? עד כדי כך שהמדרש אומר, לאה תפסה פלח הודיה ועמדו ממנה בעלי הודיה. יהודה, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, דוד אמר הודו להשם כי טוב, דניאל אמר לך אלוק האבות עם מהודו ומשבחה. הרי הם יצאו, זאת אומרת שלאה תפסה פלח של הודיה, זה היה המרכז מיקוד עבודת השם שלה. שימו לב, המדרש לכאורה מערב פה שני דברים. אחד, יהודה, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, פה יהודה לא מודה בלשון תודה, אלא הוא מודה בדבר. לעומת זאת, דוד אומר הודו להשם כי טוב. אומר הפחד יצחק, הלשון הזאת של הודיה, בלשון הקודש יש בה שני דברים. יש מודה במקצת, אני מודה על הדבר, כמו שיהודה הודה על הדבר, ויש הודעה משול תודה. אומר הפחד יצחק, צריך לדעת ששני הדברים האלה קשורים. כי אם אדם לא מודה שהדברים לא ממנו, אלא מאיתו התברך, אז הוא גם לא אומר תודה. לכן הקדמה לתודה זה ההודעה. להבין שזה לא ממני. אני חושב שבתרבות המערב כל הזמן מדגישים זה אתה, זה בא ממך, זה כוחך. אנחנו צריכים להבין שכל מה שיש לנו הוא מריבונו של עולם. לכן קודם כל יש הודעה. משום, אני מודה בדבר, אני מודה שכל מה שיש לי הוא לא ממנו. הכל מתנות מאיתו יתברך. אחרי שאני מודה מלשון הודעה, אז אני גם מודה מלשון הודעה. לכן לא לחינה, אומר הרב רוטנר, שני הדברים האלה מתחברים ביחד בלשון הקודש. גם ההודעה מודה במקצת, וגם התודעה. אבל בואו נעמיק יותר. מה היה מיוחד בהודיה של לאה שקוראת ליהודה שלא היה אצל אברהם, יצחק ויעקב? זה בעצם מרכז השיחה שאני רוצה לדון בה, ולאור זה כמובן מה זה אומר לנו. ואני מבקש להביא ארבעה הסברים, ואני חושב שכל הסבר הוא עולם הלב. אומר הכתב סופר על התורה, בנו של החתם סופר, ותאמר הפעם מודה את השם, בשעת ברכות לא היה אדם שהודה להשם עד שבאת לאה מול תבוא, וכי האמות וכי האבות לא הודו להשם על הנסים שנעשה להם, הרי הם הקריבו קורבנות ושיבחו להשם. ואמר מעתה, בוודאי אברהם ויצחק הודו ושיבחו להשם כמפורש, אבל להם נעשו ניסים שלא בטבע, ואין חידוש כל כך שמצאו עצמם מחויבים להודות ולשבח ולזבוח לפני השם לזבחי תודה. אבל בלאה מצינו שנתנה תודה להשם בהיוולד לבן, הגם שכן בטבע וכמה נשים מולידות כמה בנים, מכל מקום לא פלטה במקרה בטבע, והיא הייתה הראשונה שמצינו הודעה כזו, ולכן שיבחו החכמים. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בעצם, ורק דברים גדולים, רק אקשן, רק ניסים, אנחנו מודים. אבל מה שבשגרה, זה שאני בריא, זה שאני נושב, זה אנחנו לוקחים כמובנים אליו. אבל בעצם אם נעמיק בדבר, הרי השגרה היא הנס הגדול ביותר. זה שאתה כל הזמן נושם, זה שהלב שלך עובד כל הזמן, אין לך נס גדול מזה. שגרה היא בסך הכל נס תמידי, והנס התמידי הוא גדול יותר מהנס החד פעמי. ולכן בניגוד לאברהם, יצחק ויעקב, שהם הודו על ניסים שקרו להם, לאה מודה על השגרה, על לידת ילדים, הדבר שקורה ברוך השם להרבה מאוד נשים. אבל היא מבינה שגם הדבר הזה הוא מאוד 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 מיוחד, שהקדוש ברוך הוא ככה עושה, שמטיפה אחת נולד תינוק. וזה מה ששיבחו. אני מרגיש שאנחנו לא מתחנכים מספיק להכרת תודה, לא לריבונו של עולם ולא לאנשים שמסובבים אותנו. ואני מרגיש, כן, זה קשור לשיחה שהייתה לי לפני שבועיים על הנושא הזה של גירושין, שזה נובע מזה שאין מספיק תשומת לב, אין מספיק הודיה, אין מספיק פרגון. לוקחים דברים כמובנים אליהם. ואני חושב שאחד הדברים שבחור חייב להתחנך פה בישיבה, גם הודיה לריבונו של עולם וגם הודיה לסביבה שלו, זה באמת להבין ששגרה הוא הנס הגדול ביותר. ולהודות, אדם נשוי צריך להודות לאשתו על כל סעודה וסעודה, על כל דבר שהיא עושה בבית. אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם, על כל נשימה, על כל יום, על כל מודה אני לפניך. על כל שגרה, כי אין שגרה. שגרה היא בעצם הנס הגדול ביותר. זו הבנה הראשונה לגבי הנושא הזה של הודיה של לאה ובמה זה מיוחד. הסבר שני, אומר הדעת סופר, נינו של החתם סופר, הסבר מספר 2, מה היה מיוחד בהודיה של לאה, הוא אומר ככה, והדבר תמור, וכי האבות לא הודו להשם על הנסים שעשה להם, הלא הקריבו קורבנות ושיבחו להשם. ונראה לומר על פי מה ששמעתי בשם המרשיק, לפרש מה שאמרה הפעם, עודה את השם ותקרא שמו יהודה. כי לאה אמרה בעצמה, מאחר שנודו לה דלת בנים, וכי דאי מודה את השם רק פעם אחת, הלא ראוי להודות להשם תמיד, תהילתו בפי, שלא לשכוח חסדי השם המרובים. וזה שאמרה, הפעם עודה את השם, בלשון תמיהה, וכי זאת פעם אחת עודה את השם, הלא נותן בפעם אחת, רק תמיד תהילתו בפי, ועל כן קראה שמו יהודה. ובזה יאירו לנו דברי חז"ל, שבאמת מצינו שגם האבות שנעשה להם נס, הודו ושיבחו להשם, אבל לא עשו זכר לנס באופן זה שיהיה תמיד לנגד עיניהם הנס שעשה להם הקדוש ברוך הוא. ולא יזו ממחשבתם עד שבאה לאה ואותה הדרך המכונה על איזה אופן להכיר טובת השם ולשבחו ולהודות לו על נפלאותיו וחסדיו תמיד תמיד תמיד. אתה יודע מה היה מיוחד בלאה? לא שיודתה. זה גם האבות עשו. אבל מה שהיה מיוחד בלאה שהיא קראה לו יהודה. וברגע שהיא קראה לו יהודה, כל פעם שהיא פגשה אותו ואמרה את השם, יהודה, בוא לפה. אמרה לה, יהודה זה תודה, תודה לך ריבונו של עולם. והשם הזה עזר לה שהיא תודה בצורה תמידית. זאת אומרת, היא נעזרה בשם כדי שהיא תהיה במצב של הודיה כל הזמן. אני מרגיש שלפעמים אנחנו חושבים שלהיעזר במשהו זה איזושהי חולשה. בא אליי בחור ואמר לי שהוא לא רוצה סינון למחשבים, כי הוא רוצה להתגבר בלי הסינון. והוא מרגיש שהסינון הוא כאילו, הוא נכנע כבר לזה שהוא לא יכול להתמודד. ואמרתי לו שאני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאדם צריך להיעזר בעזרים, וזה בהחלט לגיטימי ונכון כדי להגיע לרמה איפה שהוא רוצה להגיע. עצם זה שהוא שם את הסינון, זה ההתמודדות. וזה מראה לאן הוא שואף, לאן הוא רוצה. ועכשיו הסינון יעזור לו כל הזמן. לכן היא חיפשה דרך, היא התלבטה בעצמה. אחרי הלידה היא אמרה, וואו, אני נמצא בשיא. אבל איך אני מקבע את השיא הזה? איך אני באמת הופך את זה שזה יצא להיות כל הזמן ולא הפיזה החולפת? הגדר שהיא הלכה וקראה ביהודה, זה עזר לה להרגיש את ההודיה בצורה תמידית כל הזמן.
הדבר דומה לקריאת הקריאת שמע לפי הסבר המהר"ל בפגישה עם יוסף שיעקב קורא. יעקב מרגיש שהוא נמצא ברמה אמונית מאוד מאוד גבוהה, הוא פתאום מבין מה זה השגחת השם, הוא פתאום מבין שהוא חי כל כך הרבה שנים בטעות, במחשבה שיוסף מת, והוא מחפש דרך לקבע את זה. ואז הקריאת, המעשה שהוא עושה זה כדי לקבע את ההרגשה שלו. גם קריאת השם יהודה, ועכשיו יהיה לה תזכורת תמידית, בא לקבע את הדברים וליצור רצף, ושזה לא יהיה איזשהו גל שיורד. אני חושב שהדברים מאוד מאוד חשובים לגבי הנושא של עמל התורה. אסור שעמל התורה יהפך להיות איזשהו גל. יש איזה יום, ביום הזה אני ככה בשטייגן, אני באמת לומד טוב וכו', פתאום אחר כך בא איזושהי הפסקה. נוסע הביתה, שוכח מכל העולם. אני חושב שהתמידיות, זה מה ששיבחו את לאה, בתמידיות. אני חושב שהתמידיות של עמל התורה, יש בו חשיבות מאוד גדולה. ואם האדם יעשה שטייגן בישיבה, אבל כשהוא יצא מהישיבה הוא יעשה חופש, הוא לא יקנה את הדבר. אם השטייגן הזה ימשיך, אולי אפילו בצורה קצת אחרת, אבל יהיה רצף, יהיה התמדה, יהיה הרגשה של המשכיות כל הזמן, לא איזשהו גל, אז הוא יקנה את הדבר. אז בינתיים נתנו שני הסברים מתוך הארבע. הסבר ראשון, היא הודתה לשגרה, כי היא הבינה שאין שגרה, והיא הבינה שנולדת צינוק בריא זה לגמרי לא שגרה. לפעמים אנחנו לא מודים על הבריאות עד שנהיים חולים. ופתאום כשאדם חולה הוא מבין מה היה לו. וההסבר הראשון, וההסבר השני זה שהיא קראה לו את השם דווקא בשם של הודיה כדי שהיא תודה כל הזמן ולא חד פעם. הסבר מספר של... ואני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד חשובים לעיצוב האישיות שלנו, בקשר שלנו עם ריבונו של עולם. אדם שלא מרגיש ששגרה, טבע ונס, הוא לא מתקשר להשם עד הסוף. בגלל שאז הוא מודה פעם ובכמה זמן. כשאני מדבר על קשר עם בורא, אני מדבר יום יומי. יום יומי אין לנו נסים. כן.
למה היא
קבעת
את
השם
של ההודעה דווקא בבן הרביעי?
סליחה?
למה
היא
קבעת ההודעה?
אני מגיע לזה מיד בהמשך. מיד בהמשך אני אגיע לדבר הזה. הסבר מספר 3. הסבר חשוב מאוד. דווקא לסערת רגשות שאני נמצא בו בימים האחרונים בתוספת של היום הזה אני מיד אפרט. אומר הפרדס יוסף ותבוא וכי אדם נוח אברהם יצחק יעקב שתקנו כל התפילות, הם הרי תקנו את התפילות, לא הודו להשם. וראיתי בשם הגאון בעתיב גיטין והחילוק בין שבח להודעה. שבח הוא שאדם משבח פעולת טובתו שעשה לעולם. אבל אם האדם היה סבור שדבר זה לרעתו, ואחר כך ראה שנצמח מזה טובה, אז שייך לשאול הודעה. וזה ודאי דעות, ואבות נתנו שבח להשם. אבל לא נתנו שנתנו הודעה על דבר שהוא ראה ונהפך לטובה. אולם לאה הייתה שנועה, וסברה שהשנועה היא לרעתה. וכשראתה שעל ידי זה שהייתה שנועה זכתה שיצאו ממנה רוב שבטים, הבינה שזה לטובה, ואמרה הפעם, זה את השם. אז מה הייחוד, מה ההבדל בין שבח להודעה? האבות נתנו שבח. לאה נותנת הודיה. שבח זה דבר שהוא כל מיני טוב. הודיה זה דבר שהוא רע, ופתאום אני רואה את טוב. בדבר הזה. היא חייבתה את עצמה סנועה, ודאי הרע. ובסוף היא הבינה שדווקא בגלל הסנועה הזו היא קיבלה ארבעה בנים יותר מאחרת. והרע הזה נהפך להיות טוב. וזה ההודיה שלה. שהיא מבינה שהיא רק בהתחלה רואה תחילת סרט, היא לא רואה את סוף הסרט. עברו עלינו ימים קשים. בוגר הישיבה, ראש אולפנה בערד, הרב פיינה, בנו נהרג בטיול. נסעתי לנחם בערד, אתה לא יודע מה אומרים. אבא קובר את בנו, איזה דבר קשה זה. לפני שעתיים הייתה הלוויה של בוגר נוסף בישיבה. שבת שלו נפצעה בפיגוע לפני שש וחצי שנים, מאז הייתה מחוסרת הכרה ונפטרה הלילה. ואתה לא יודע את נפשך מצער. וכשראיתי את הדברים האלו, שההודיה של לאה, וזה גם חלק מהדברים שאני הולך מחר להגיד בשאלי תורה, כשהחבר'ה כל כך מבקים את שני החברים שלהם שנהרגו בתאונת דרכים. אני הולך לדבר על הדברים של בלזד, שבלזד דיבר כאשר הוא מנחם את איוב. איוב עשרה ילדים שלו נהרגים, קורס בניין, עשרה בבת אחת. האיש לא בא לנחם אותו בשבעה כי הוא מלא צרעת, ואז מגיע בלדד ואומר לו את הדברים הבאים: והיה ראשיתך מצער ואחריתך יסגנות, אם יבלענו ממקומו וכיחש בו לא רעתיו, אין הוא מסוס דרכו ומאפר אחר יצמח. בלדד נותן משל לאיוב, אומר לאיוב, תאר לך שיש פה עץ עתיק, הוא הסמל של איזושהי עיירה, וכל התיירים באים להצטלם ליד העץ העתיק הזה. יום אחד באים פקידי העירייה, עוזרים ומוצאים את העץ, וכולם צועקים עליהם, מה אתם עושים את העץ? מזה אנחנו חיים, מסעדות מסביב, הכל. מחליטים לראות מה הם עושים עם העץ הזה. מתברר שהמקום שהעץ נמצא אין מספיק מקום לשורשים והעץ הזה ייבול. אז הולכים ושמים אותו במקום אחר כדי שהשורשים יהיה להם מספיק מקום ויוכלו לפרוח. אומר בלדד לאיוב, כן, אני מבין אותך מאוד, אתה צריך ממש לבכות. בירש איתך מצער. אבל תדע לך שאתה רואה רק חלק מהסרט. אתה לא רואה את הסוף. לכן אתה לא מבין דברים, ויש לך שאלות על ריבונו של עולם. אבל תדע לך שכל מה שעושה ריבונו של עולם, הכל לטובה, למרות שאתה לא רואה איזה פט. אך איתך, כשתגיע לגאולה, כשיבוא מושיע, כשתראה את הדברים מהצד השני, אז מסגנות. אז תבין את הדברים. כמו אותם פועלים שכולם צועקים עליהם שמוציאים את העץ. אבל מתברר שכשמעבירים את העץ למקום אחר, זה רק לטובת העץ ולטובת העיירה, כי אם הם לא היו מוציאים אותו, או פשוט תוך שנה היה נובל ונגמר העץ. אנחנו הרבה פעמים לא רואים את כל התהליך. לכן קשה לנו גם להודות, כי אנחנו לא רואים את כל התהליך. אבל צריך לנו אמונה, ידיעה, שאין רע, שכל מה שהשם עושה הוא בסופו של דבר טוב, למרות שאנחנו לא רואים כך ואנחנו צריכים ללכת לפי הרגשות שלנו. על זה שאיוב בוכה זה 100% נכון, הוא צריך להמשיך לבכות גם אחרי שבלדד דיבר איתו, בגלל שהרגשות צריכים ללכת לפי ההווה. אבל בשכל אני צריך גם לחשוב על העתיד ולהבין שאני רואה רק חלק מהסרט ולא את כל הסרט. ולכן בעצם לאה ראתה כבר את סוף הסרט. היא ראתה שיש לה ארבעה בנים במקום שלוש, והבינה שדווקא הסניעות של יעקב גרם שהיא תקבל יותר, וזה נתן דרך בעבודת השם. זה הכוונה שהיא לקחה על עצמה פלח של הודיה. היא פתאום הבינה שגם דברים שהיא לא מבינה, אז היא עכשיו נמצאת באמצע תהליך, כמו שהייתה בילד הראשון, בילד השני, שהיא כתרה על הסניות של יעקב. אז יש דברים שאני רואה את סוף הסרט, יש דברים שאני לא רואה את סוף הסרט. אבל אני צריך להבין שיש סוף לסרט גם אם אני לא רואה אותו. אז ממני זה ההסבר השלישי. שדווקא הראייה להבנה שהרע נהפך להיות טוב, זה ההודעה המיוחדת, ולכן זה לא שבח, אלא זה הודעה. להלאה בחיים, לכן היא עברה תהליך. אז באמת היא הגיעה לסוף, ודרך הסוף היא הבינה שגם כשהיא לא רואה את הסוף יהיה סוף. אבל דווקא בגלל שהגיעה לסוף בנושא אחד, זה גרם לה להבין שהיא כל הזמן חיה בתחושה לא נכונה. כל הזמן היא כתרה, הילדים הראשונים הם לשון כיתור, כן? שנואה אני, ראובן, ראה השם את עוני, שנואה אני, עכשיו הוא ישמע, שמעון, עכשיו הוא ילווה אותי. כל הזמן השנאה הזאת עומדת ברקע. עכשיו זה לימד אותה שהיא טעתה בכל ההתחלה. מדי זה לימד אותה לכל החיים כולם. אז שלא יהיו דברים לא מובנים. זה ודאי שכשאדם קורא לו צער, הוא לא צריך להגיד טוב, אני מבין שהכל לטובה ולא להיות עצוב. ודאי שהבכי חייב להיות דבור, כי זה מה שאני מרגיש, שאני את האדם הזה. זה גם ההסבר למה כשאדם יושב שבעה, אסור לו לעשות שרטת. אומרים להם פרשים, בנים אתם להשם אלוקיכם, כי יש לכם עולם הבא. אז הנפטר טוב, לי לא טוב, אבל הנפטר טוב. ואני חייב להסתכל על הדברים בכללות, לכן אסור לי לעשות שרטת כשאני יושב שבעה, כשאדם יושב שבעה. שגרה, הודיה לאורך זמן בעזרה על ידי השם והודיה על העבר. הסבר רבי, אני חושב שהוא נקודה מאוד מאוד חשובה, מופיע באוצר הפרשה. ונראה לומר, שריאה סבלה מההרגשה שאינה אהובה, ובבן הראשון צבעה לו ראובן כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי, כלומר היא מרגישה חיסרון במצבה. והבן השני כי שמע השם כשנואה עליה, שוב היא מרגישה את הריחוק מבעלה. בפעם השלישי, הפעם ילווה אישי, היא מרגישה תלות בבעלה ומצפה לקרבה ממנו. השלושת הבנים הראשונים כל הזמן יחיה את הריחוק של הבעל ואת השנאה. ואילו ביהודה הפסיקה לאה את הדרך הזאת. היא מתייחסת כעת להודיה להשם. היא מבינה כעת שבמקום להרגיש הרגשה לא טובה בגלל היחס של בעלה, יש לה להפוך, לשמוח, להודות להשם בהרגשה טובה. ולכן ההרגשה הזו הייתה מיוחדת. כשהגיע הבן הרביעי, לאה עברה תהליך לפי אוצר הפרשה, שהחליטה שהיא לא מקטרת, היא לא מסתכלת על מה שחסר, אלא היא מסתכלת על מה שיש. בשלושת הבנים הראשונים היא כל הזמן הרגישה את החוסר. וההודיה של לאה הייתה כל כך מיוחדת כי היא שינתה גישה, כי החליטה בבן הרביעי לא להתייחס לזה שהיא שנואה על ידי בעלה. היא יכלה להמשיך ולקטר, אבל היא הבינה שהיא צריכה לשנות גישה. והיא הבינה שהיא צריכה לראות את הטוב ולא לחיות את החסר. אני חושב שכולנו, כולל אני, נמצאים באיזשהו מלכות. מצד אחד, אנחנו רוצים בכוונה לחשוב על החסר, מה אנחנו צריכים להתקדם, במה אנחנו עוד לא טובים, מה הנקודות החלשות שלנו, כדי שנוכל להתקדם בהן. אדם שלא רואה את מה שחסר לו, לא שואף קדימה. אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה. אנחנו צריכים לחשוב במה אני צריך לעבוד על עצמי, במה אני לא טוב. מצד שני, אם אני כל הזמן מרכז בלא טוב, אני לא אתרומם. אני רק ארד למטה. האם רב אמת אומר, שום רע על ידי עשה טוב, לא על ידי זה שתחשוב שזה רע. אלא תמנה את עצמך כל הזמן בעשייה, בטוב, 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 זה יקרום לך שהרע ילך מעצמו. יש לפעמים אנשים שיורדים על עצמם ומבקרים את עצמם מתוך שאיפה להיות יותר טובים. אבל חשוב מאוד שלפני זה אני קודם כל באמת אחווה איפה אני נמצא, את הטוב שיש לי. ולהרגיש את הטוב הזה, להרגיש את החצי המלא. ומתוך החצי המלא אני גם המלא את השאר. ולא מתוך החיסרון. וזה התהליך הנפשי של העברה. שבשלושת הבנים הראשונים כל הזמן קראה לבנים שמות על שם החיסרון. על שם השנאה לבעל, על שם הציפייה שבעל ישנה את דעתו. את היחס אליה. עד שהיא הבינה שהיא צריכה לשנות את היחס. וכשהיא תשנה את היחס, גם היחס שלו ישתנה. ולכן ההודיה של לאה היא הודיה מאוד 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 מיוחדת. כי היא שינתה כיוון, וזה לא קל לשנות כיוון בחיים. והרבה פעמים כשחבר'ה באים אליי אני שומע את זה, שהם כל מיני חיים, מה אני צריך עוד להתקדם, מה אני עוד לא יודע, מה אני עוד לא בסדר. אז כבר אני עוד לא יודע ללמוד. אבל קודם כל, מה אתה כן יודע? קודם כל, דבר, מה יש לך? איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא עכשיו בישיבה ואתה רוצה קדימה? זה כבר דבר נפלא. אז לא צריך להגיד, עזור להשם כיתות. ומתוך היש נדון בעין, ולא שהעין יהיה בפני עצמו. ולכן כל כך, כל כך, כל כך משבחים את לאה על ההודיה שלה בגלל התהליך נפשי שיעבור. יוצא שאנחנו מביאים הרבה דברים. השגרה, הרבה נשים יולדות בנים, אבל היא מבינה שהיא גם השגרה הוא נס. זה שהיא קרא לו יהודה כדי שיעזור לה להודות כל הזמן. זה שהיא מבינה שדווקא השנאה גרם לה לארבע בנים, וזה שהיא מחליטה לשנות גישה ולא לקטר יותר אלא להודות. אני חושב שכל אחד מהדברים האלו יש לו הרבה מאוד מה להגיד על הקשר שלנו לריבונו של עולם ועל החשיבות שלנו בעבודת המידות. נקודה אחרונה, אבן עזרא ורב שמחה בוים מפשיצחה מעריך את זה די הרבה, דווקא הם רואים בהודיה של לאה ומבקרים את ההודיה הזאת. וגם זו נקודה חשובה ובזה נסיים. הפסוק אומר, כן, דבר שלא התייחסנו אליו קודם, ואתה עוד בן ותומר הפעם מודה את השם על קרן הקרא שמו יהודה ותעמוד מלדת. אומר אבן עזרא, אחר שיש לי ארבעה בנים, הודה השם כי לא אחמוד להיות יות, כמאמר הודה את השם שנתן לי ומספיק לי, על כן עמדה ללדת. אומר אבן עזרא, היא הרגישה מיצוי, וההודיה הזאת היא הודיה של מיצוי. זהו, אני גמרתי ללדת ילדים. אני יכולה לעבור לשלב הבא בחיים. והודיה, אומר רב שמחה מפסיסחה, חייבת לבוא מיד עם בקשה. אף פעם אל תודה בלי לבקש הלאה. תבין שזה אמונה של עולם, ותרצה לשאוף קדימה, אל תישאר במקום. והבדל גם מסביר שלאה נשארה במקום. היא לא רצתה יותר, ברגע שבאזבור הוא ראה שהיא לא רוצה יותר, ותפסיק מלדת. לכן שני הצירים שעליהם דיברנו בתחילת הפסיסה, ההודיה והבקשה, חייבים להיות כל הזמן קשורים. עשו לי לבקש בלי לדעת, בלי להבין שהכל נובע מריבונו של עולם, ולכן בלי להסתכל, והביקוש הוא החוסר, אבל לפני החוסר חייב לבוא הודיה, הגישה צריכה להיות כמו נאה, לשנות גישה, קודם כל לרדות על כל הטוב שיש, ורק אז לבקש הלאה. ומצד שני, הודיה בלי בקשה, ותפסיק מלדת. יוצרת מצב שאין שאיפה. אין רצון להתקדם. כמו שנאה לא רצתה להתקדם, ולכן היא הפסיקה ללדת. ולכן שני הצירים האלו, הציר של הודיה, והציר של בקשה, מצד אחד לראות את היש ולראות את הטוב, ומצד שני לשאוף כל הזמן קדימה. אלו שני צירים שצריכים להיות מאוד מאוד מרכזיים בעבודת השם שלנו. יהי רצון שגם אנחנו נזכה כמו שפתחנו את השיחה, נזכה כמו לאה, שהפלח שלנו יהיה פלח של הודיה, וממילא בעלי הודיה ייוולדו מאיתנו.